אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, מהר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לקבוע ששומר חומות 2 בפתח.
הנחיתי את המפכ"ל להיות ערוך לתרחיש כמובן של שומר חומות 2 שלדעתי הוא בפתח.
החשש להתפרצות אלימה מבית בין יהודים לבין ערבים היה באוויר. אפשר לומר שעודנו, אבל בימים ובשבועות שבאו אחרי פרוץ המלחמה זה לא קרה. נבואות הזעם לשמחת כולם התבדו. ואז הגיע חודש רמדאן.
לפני זמן קצר הסתיים הדיון המיוחד אצל ראש הממשלה בהשתתפות שרי קבינט המלחמה והשר בן גביר. סולימאן מסעודה, אנחנו פותחים בך, אתה מביא את הפרטים מתוך הדיון הרגיש הזה.
דיון רגיש, דיון סוער, מיכל, שמסתיים לפני זמן קצר במשרד ראש הממשלה.
מחשש שהחודש הקדוש למוסלמים בשילוב המלחמה בעזה ישלהב את הרוחות ויביא לפרוץ האלימות, שקלה הממשלה לנקוט צעדים נגד אזרחי ישראל הערבים ולהגביל את עלייתם למסגדי הר הבית.
בדיון הזה משתתפים גם ראש השב"כ, שלושה אלופים מטעם צה"ל, ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ והאלוף טולדנו, ושלושתם אומרים לראש הממשלה שכל מגבלה כזאת על ערבי ישראל תייצר חיבור בין הזירות ולמעשה סנואר ישיג את מה שהוא רצה, לשים את ערבי
ישראל. בעקבות התנגדות נחרצת של כמעט כל מערכת הביטחון, הצעד הזה נמנע והשקט נשמר. האם זה שקט זמני ומתאה? שלום, אתן ואתם על עוד יום הסקט האקטואלי של כאן. כאן תמר אלמוג. מחקר חדש שנערך אחרי 7 באוקטובר, מגלה שהמתח והחשדנות בין יהודים לבין ערבים בישראל מגיעים לשיאים חדשים, אבל במקביל גם הרצון שלא להגיע להתפרצות אלימה. אז בפרק הזה ננתח את נקודות המבט ואת המצב בהווה, אבל בעיקר ננסה להבין מה צפוי בעתיד הקרוב. נעשה זאת באמצעות רון גרליץ, מנכ"ל מרכז אקורד באוניברסיטה העברית, שערכו את המחקר הזה, אבל עוד קודם, באמצעות ערן זינגר פרשננו, מגיש מערכה ב' בכאן רשת ב' ויוצר סדרת הכתבות כל ישראל. ערן זינגר, שלום.
שלום תמר.
אתה מסתובב הרבה ברחוב הערבי, גם לפני וגם כמובן אחרי 7 באוקטובר. תן לנו תמונת מצב, מה התחושות, הקולות מהשטח, מה אתה מרגיש שקורה שם?
אני חושב שאפשר לומר בצורה מאוד ברורה, שאם בימים הראשונים, בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים, שאחרי אירועי 7 באוקטובר, לצד תחושת ההלם החזקה בחברה הערבית, יכולת להרגיש שיש הזדהות. יש הזדהות עם הקורבנות של מעשי הרצח והזוועה של חמאס. יש הזדהות עם היהודים. יש הבנה שפה מדובר באירוע שלא דומה לשום דבר אחר שהיה לפני כן. הרי שככל שחלף הזמן, חלפו השבועות, החודשים, והמלחמה בתוך עזה נמשכה, ומספרם של ההרוגים הפלסטינים ברצועה עלה ליותר מ-32,000, כך לפחות על פי מה שמופיע בתקשורת הערבית, התקשורת הפלסטינית, הרי שההזדהות עם ישראל, ההזדהות עם המבצע, ההזדהות עם צהל במלחמה שלו בחמאס, היא לא אותו דבר. היא ממש לא אותו דבר. יש תסכול, יש תחושה מאוד חזקה של תסכול היום ברחוב הערבי, לנוכח מה שקורה שם בעזה.
וזה נובע גם מאיזושהי ראייה שהיא הולכת ומשתנה ככל שהזמן עובר.
אנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות בישראל, שני ציבורים, הציבור היהודי והציבור הערבי. הציבור היהודי יודע מה שהוא יודע על עזה מהתקשורת העברית, והתקשורת העברית בישראל, הערוצים, הערוץ שלנו, 11 ו-12, 13, 14, וערוצי הרדיו, וכמובן העיתונים ואתרי האינטרנט, מביאים את מה שקורה בעזה מזווית מאוד מאוד ספציפית של מה קורה עם החטופים, איפה זה עומד, מה קורה עם העסקה, אבל כשאת מסתכלת על החומרים, על התכנים שמופיעים בתקשורת הערבית, אותה תקשורת שמשדרת אל הציבור הערבי, אל יותר מחמישית מהאוכלוסייה בישראל, הם רואים עוד דברים. הם רואים מספרים שאני חושב שהציבור היהודי לא מודע להם, לא רואה אותם ביום יום.
And we're hearing from the Hamas run health ministry that there were more than 80 people killed overnight in the Gaza strip, most of those actually apparently waiting for aid in Gaza city, when witnesses there say that there was shelling by Israeli tanks.
הם רואים תמונות וסיפורים מאוד קשים של אוכלוסייה, מה שהם מכונה בהגה הצהלית, לא מעורבת, של אנשים שנהרגים חפים מפשע, נשים, ילדים, שאין להם גם, אין להם לאן לחזור, אין להם לאן ללכת. סיפורים מאוד קשים על מחסור במזון, על מחסור במזון לתינוקות. סיפורים שהציבור היהודי לא נחשף להם מסיבות שראינו אותם גם במלחמות קודמות, אבל זה יוצר תחושה מאוד חזקה של תסכול בחברה הערבית. בעיקר תסכול לא רק בגלל מה שקורה, וזה הסיפור, תמר, זה לא רק בגלל מה שקורה בעזה, אלא בגלל שהציבור היהודי לא רואה באותה צורה את מה שהערבי רואה שקורה שם בעזה, ולא מבין למה הוא לא מגלה את הרגישות שהוא הערבי היה מוכן לגלות אותה אחרי שהזוועות של חמאס התחילו בשבעה באוקטובר.
אבל יש כאן גם הסתמכות על נתונים שיוצאים ממקור שהוא מקור טרוריסטי שביצע טבח, ולא מהסס לשקר בנתונים שכל המומחים אומרים שהם לא יכולים להיות.
נכון. המספרים שחמאס מביא, יותר מ-32 אלף הרוגים, אלו הם מספרים שאין שום גורם מוסמך בינלאומי שיושב שם ברצועה ויש לו את המספרים האלה, ולכן יש מי שמפקפקים בהם. יש דמוגרפים, לא רק בארץ, גם בחול, דמוגרפים, סטטיסטיקאים, אנשים שבדקו את המספרים ואומרים, לא יכול להיות שבכל יום נהרג אותו מספר קבוע של פלסטינים ברצועה, ולא יכול להיות שתמיד יש את המספר הקבוע של נשים והמספר הקבוע של ילדים. הם אומרים, המספרים האלה לא יכולים להיות. אבל מה שאני טוען, שזה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה אם המספר הזה אמיתי או לא. המספר הזה כבר נחרט בתודעה הקולקטיבית של ציבור שלם, שהוא לא רק הציבור העזתי, ולא רק הפלסטינים בגדה, זה הערבים בישראל, וזה המרחב הערבי הגדול שאנחנו חיים בתוכו. המספרים האלה הם מספרים שכבר נכנסים לתוך התודעה, שגם אם בסוף המלחמה יבוא מישהו ויגיד, "היי, המספרים האלה לא נכונים, תראו, זה הרבה פחות ממה שטענו בסביבה של חמאס", זה כבר לא משנה. וכאן, אולי הנקודה הכי רגישה, שאני חושב שלא מדברים עליה מספיק בציבור הישראלי, וזה עד כמה אני מוכן להאמין למה שקרה או למה שקורה שם. לא רק עד כמה היהודי מוכן להאמין לנתונים של חמאס, כמה הערבי מוכן להאמין למה שקרה בשבעה באוקטובר.
רגע, כלומר אתה אומר שטבח שבעה באוקטובר, למרות שאין שום מחלוקת ושום ספק שהוא הראה ובהיקפים האלה, למרות שיש תיעוד, יש כאלה שמפקפקים בו.
יש ניצנים, אני לא רוצה בשום פנים ואופן לומר שזה מאפיין את החברה הערבית כולה, שהיא אוכלוסייה, היא יותר כאמור חמישית מהאוכלוסייה בישראל, יותר משני מיליון בני אדם. אני לא חושב שכל הקבוצה הזאת מתעלמת או מכחישה את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אבל יש ניצנים. יש תופעה בחברה הערבית של ערבים שאומרים, אני לא מאמין לסיפור הזה. אני לא מאמין שהיו שם מעשים ברוטליים כאלה. אני לא מאמינה שהיו שם מעשי אונס כאלה. זה לא יכול להיות. זה המצאה של התקשורת העברית. זה פרופגנדה של הציונים. יש תופעות כאלה, הן כרגע שוליות, ואני חושב שמה שחשוב להתעכב עליו, תמר, למה זה קורה? אז אני מנסה להבין, או ניסיתי להבין, ושאלתי אנשים, ואני מקבל כמה וכמה כיוונים. קודם כל, תאמיני או לא, יש אנשים שעד היום לא מאמינים שזה באמת קרה, כי הם לא חשופים לתקשורת העברית כפי שאת ואני חשופים אליה. לא מקבלים את הנרטיב הישראלי, אם תרצי לקרוא לזה אפילו נרטיב ישראלי מערבי, למה שבאמת קרה בשבעה באוקטובר. מתייחסים לפעולה הזאת כאל פעילות צבאית של חמאס. חמאס רצה להשתלט על בסיסים צבאיים, לנקום או לפעול נגד הכובש, נגד כוחות הכיבוש וכו'. וכל הסיפורים שקשורים לברוטליות ולזוועה של חמאס, לא בדיוק נכנסו או לא בדיוק כלולים בדיווחים שהם היו חשופים אליהם. זאת קבוצה מאוד קטנה. אני כן רואה, וזאת הנקודה שצריכה מאוד להדאיג בעיניי, אני כן רואה ערבים וערביות שמרגישים כזה תסכול עמוק ממה שקורה שם בעזה, ועוד יותר תסכול על זה שהם לא יכולים להביע את דעתם ברשתות החברתיות, כי אנשים נעצרו פה בישראל, אזרחים ערבים נעצרו בימים הראשונים אחרי המלחמה פרצה, והם יודעים שהם לא יכולים להביע לא את דעתם, לא את עמדתם, לא בפוסטים ולא בהפגנות, ומבחינתם, אם יש משהו שהם יכולים לעשות, אם תרצי לקרוא לזה אפילו הנקמה הקטנה שלהם, זה להגיד, זה לא קרה. זה לא באמת קרה. אני לא מאמין שזה קרה. כמו שקונספציות אצל היהודים קרסו בשבעה באוקטובר, גם אצל הערבים קרסו קונספציות. הקונספציה שחמאס הוא לא עוד ארגון אלטרנטיבה לא מושחת לאשף. חמאס הוא דאש. זה לא נתפס בחברה הערבית מוסלמית. זה שהיהודים אמרו מיד, שעה אחרי שזה קרה, תראו, חמאס ממש נהיה דאש, ואין הבדל מן חמאס לדאש, זה לא דבר שמחלחל לתוך החברה הערבית, כי החברה הערבית מאמינה שלחמאס יש כיוונים או יש לו היבטים של ארגון, שיש לו כן פופולריות מכל מיני סיבות, ולא בגלל שהוא נלחם, או לא רק בגלל שהוא נלחם בישראל. פה הנקודה שאנחנו חייבים להתעכב עליה כדי להבין עד כמה היה קשה לערבים, עדיין קשה לערבים, לקבל את העובדה שחמאס עשה את מה שעשה בשבעה באוקטובר.
אנחנו עדיין, לשמחתנו, בלי לפתוח עין, לא רואים פה אלימות בין יהודים לבין ערבים על רקע המלחמה, נבואות הזעם לא התממשו, נקווה שכך זה יישאר. מה ההסבר שלך לזה?
יש כמה וכמה הסברים. קודם כל צריך להסביר שהיו שלוש שכבות של פחד בחברה הערבית באזור השבעה באוקטובר. קודם כל הפחד שקיים בחברה הערבית עוד לפני שבעה באוקטובר, זה הפחד מהאלימות המשתוללת ומהרציחות. החברה הערבית היא חברה שחיה בפחד, תקופה מאוד מאוד ארוכה, כבר כמה שנים, ופתאום באו אירועי שבעה באוקטובר ורק הוסיפו לפחד הזה. הפחד השני הוא פחד שעדיין קיים בחברה הערבית, ויש, התמצאי בחברה הערבית, אנשים שמאמינים לסיפור, כאילו זה מישהו שכתב את זה, וזה, זה, 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 זה ברור שזה יקרה, שברגע שישראל תסיים את מה שהיא עושה בעזה, היא תמשיך ותפעל נגד הערבים בתוך ישראל. יש ערבים שמאמינים שהנקבה שישראל, ככה הם רואים זאת, כן? נקבה. מה זה נקבה? נקבה זה בריחה המונית או גירוש המוני. מה שכשראו מיליון עזתים נעים מהצפון לדרום, בעיניים פלסטיניות, זה נקבה. ויש ערבים שמאמינים שהנקבה הזאת לא תסתיים שם. עד היום הם מאמינים בזה. אבל יש עוד דבר, ויש עוד שכבה של פחד, שאני חושב שהחברה היהודית לא מודעת לה. זה הפחד של ערבים ממה עלול היה לעשות חמאס אילו היה מצליח להשתלט על המדינה, להפיל את מדינת ישראל, להביא לקריסתה בשבעה באוקטובר ולהשתלט על יישובים ערביים.
וזאת נקודה שאין שיח עליה ובכלל לא מודעים לה לדעתי.
נכון, כי כשאת מדברת עם ערבים שלא למצלמה, שלא למיקרופון, הם אומרים לך, תגיד לי, אתה בכלל יודע איך מסתכלים עלינו שם? מה חמאס חושב עלינו? אתם ראיתם איך רצחו בדואים, רצחו אישה בדואית עם חיג'אב? למה? למה עשו לה את זה? כי מבחינתם כולם יהודים. הם כולם נחשבים השטאפים של היהודים. אין הבדל בכלל. אז ערבים שאני מדבר איתם אומרים, אתם לא מבינים את המצב המאוד רגיש שלנו, כי אתם לא מכירים את הזהות ההיברידית המיוחדת שלנו, הציבור הערבי בישראל. אנחנו גם קצת מזה וגם קצת מזה, גם ישראלים וגם פלסטינים. למרות שבעיני ישראלים אנחנו לא ישראלים, ובעיני פלסטינים אנחנו לא פלסטינים, כך הם אומרים לי. Okay. ואם את מחפשת למה חמאס לא הצליח לגרור את האלימות הזאת גם לתוך שטחי ישראל, ולשחזר מחדש את מה שראינו באירועי מאה 21 שומר החומות, הנה לך, יש יותר מדי פחד בחברה הערבית מהשלכות של מעשים כאלה, ויש גם זיכרון טרי עדיין מאירועי מאה 21, וחשש שהמעשים האלה יצאו מכלל שליטה. נכון לרגעים האלה שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת בינינו, יש קונצנזוס בחברה הערבית שלא צריך לתת לחמאס להתערב, ולא צריך לתת לו לגרור גם את החברה הערבית לתוך מעגל האלימות הזה.
נקווה שהקונצנזוס הזה יישאר. וכל זה כשאנחנו לקראת יום שישי השלישי של רמדאן, שזה גם איזשהו מקדם מתח.
נכון, כי כשאת בודקת מה ההבדל בין אירועי שומר החומות, מה ההבדל בין האירועים האלה לאירועי שבעה באוקטובר, את מגלה מהר מאוד שיש את העניין הדתי. שם זה הכל התחיל בגלל מה שהצד השני הגדיר כפלישה של מתנחלים קיצוניים למסגד אל-אקסה וניסיון לפגוע באל-אקסה.
أن نقيم الخلافة فنحرر الأقصى والأسرى وجميع المسلمين.
והיה לזה אלמנט מאוד דתי, דתי חזק מאוד, אז בשומר החומות. כאן, אמנם המלחמה הזאת מכונה בפי חמאס טורפן אל-אקסה, המבול של אל-אקסה, אבל לא היה אלמנט דתי, לא היה שום אלמנט דתי בשבעה באוקטובר, אבל עכשיו, בזמן, ברגעים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו במהלך חודש רמדאן, ופה התקווה הגדולה של חמאס, שאם הוא לא הצליח עד עכשיו לגרור את הציבור הערבי בתוך ישראל, הציבור הערבי מוסלמי בעיקר, לתוך המלחמה הזאת, אולי עכשיו הוא יצליח לעשות את זה. וזאת השאלה הגדולה. מה צריך לקרות, וכמובן אנחנו מאחלים שלא יקרה, מה צריך לקרות שלא קרה עד עכשיו, שיגרום לחמאס כן להצליח במלאכה הזאת? אז זה העניין של ההסתה הדתית. אלמנטים דתיים, לגרום למוסלמים לחשוב, ליפול בתוך אותם מלכודת שחמאס הפיל אותם באירועי מאה 21, שהנה אוטוטו היהודים משתלטים אל אל-אקסה, מייהדים את אל-אקסה. הם לא נפלו לתוך המלכות הזאת, ממש לא, אבל את יודעת, אנחנו למדנו שאנחנו, איך אומרים, רמדאן לא נגמר עד שהוא נגמר, אנחנו נדע לומר את זה באופן סופי רק אחרי עיד אל-פיטר, החג שחותם את חודש רמדאן. יש אבל ניסיונות כל הזמן. ועוד נקודה אחת אני חושב שהיא מאוד חשובה וששמעתי אותה. אני מבין שהציבור הערבי בישראל לא יצטרף כל כך מהר לניסיונות של חמאס לגרור אותו לתוך האלימות, כל עוד המצב בגדה לא יוצא מכלל שליטה. יש פיגועים יום-יום ביהודה ושומרון, אבל זה עדיין לא מה שחמאס רצה לעשות. אם אנחנו נראה חס וחלילה אובדן שליטה בגדה, אז הסיכוי שגם הציבור הערבי בישראל, למשל ביישובים בערים המעורבות, הסיכוי שהם יצטרפו לתוך הסיפור הזה הוא יותר גבוה. אבל מבחינתו של האזרח הערבי בישראל, אם הם בגדה, אם האחים שלי בגדה לא יצטרפו לשם עדיין, למה שאני אהיה יותר קדוש מהפיפיו? ולמה שאני אצטרף כל כך מהר? אז יש לך גם את האלמנט הזה של ההדרגתיות, וגם לראות כל הזמן בוחנים מה קורה בעזה, מה קורה בגדה, וניסיון לעקוב ולראות שלא עושים פה מעשים שמקדימים מעשים של אחרים.
רן זינגר, תודה רבה לך.
תודה.
רון גרליץ הוא מנכ״ל מרכז אקורד באוניברסיטה העברית, שעוסק בפסיכולוגיה חברתית ובקידום יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות השונות בישראל. זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, וגם בחלוף כארבעה חודשים, ערכו במרכז סקרים שנועדו להבין את ההשפעה של שבר שבעה באוקטובר על יחסי היהודים והערבים בישראל. אז נדבר איתו עכשיו על ממצאי המחקר ועל מקומה גם של האלימות ביחסים הטעונים. שלום רון.
שלום תמר.
בוא קודם ספר לנו מה המחקר שלכם מגלה ומה אולי הפתיע אתך במחקר הזה.
אנחנו עורכים כבר כמה שנים מחקר עומק בשביל לבדוק את העמדות ואת היחסים שבין האזרחים היהודים והאזרחים הערבים. התחלנו במדידה אחרי אירועי מאי 2021, שזה היה בעצם ההתפרצות האלימה בין אזרחים יהודים וערבים, ומדדנו לאורך השני. גם לפני אוקטובר 2023 וגם פעמיים אחרי השביעי באוקטובר. והמדידה הפרדה שלנו הייתה בחודש ינואר, ועכשיו פרסמנו את הממצאים. והממצא הכי מרכזי שמצאנו, זה שהוא אולי הממצא שפחות מפתיע, שבעקבות אוקטובר הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה ברגשות השליליים בין הקבוצות, בעיקר של יהודים כלפי ערבי. אני מדבר על הרגשות קשים, לרגשות של פחד, של כעס, של שנאה, של אי אמון, וגם דברים כמו תמיכה בהחרמה של עסקים, הימנעות מנוכחות, אנחנו בעצם הגענו למצב שרגשות הם גבוהים ברמה שהיא נפיצה וממש ממש מסוכנת. אם את שואלת אותי מה הפתיע אותי, אז אני יותר אולי אוכל להגיד מה קיוויתי שיקרה ולא קרה. אנחנו מדדנו פעם אחת באוקטובר ופעם אחת בינואר, אז באוקטובר, כמו שאמרתי, ראינו עלייה מאוד גדולה ברגשות השליליים, בינואר מאוד קיווינו לראות ירידה. לצערנו לא ראינו ירידה. ראינו התייצבות ונתונים מאוד דומים לנתונים של אוקטובר. וזה אומר שהמצב של מערכת היחסים שבין יהודים וערבים בתוך ישראל הוא עדיין מאוד מאוד נפיץ.
אז בעצם מצד אחד אתם רואים במחקר הזה שיש רמות מאוד גבוהות של פחד ואפילו שנאה. מצד שני, לשמחת כולם, זה לא בא לידי ביטוי בהתפרצות אלימה בסגנון מה שהיה באירועי שומר חומות. איך מסבירים את זה?
נכון, קודם כל את מאוד צודקת. אני אגיד קודם כל שזה לא מובן מאליו, שלא התפרצה עליהם. ואני רוצה ככה להתייחס ולהגיד למה אני חושב שזה לא מובן מאליו, ואולי למה זה אפילו מפתיע שהיא לא פרצה עליהם. זה לא מובן מאליו, קודם כל, לאור הרגשות השליליים, כמו שאת אומרת. הדבר השני, צריך להגיד, יש כמות מפגשים עצומה של יהודים וערבים. כל יום מאות אלפי אזרחים יהודים וערבים פוגשים אחד השני בלי חומה ובלי גדר ביניהם, ואם מישהו היה רוצה, הוא היה יכול לפגוע בשני. יש המון נשק בשני הצדדים. בחברה הערבית הרבה זמן יש הרבה נשק, ובחברה היהודית מאז 7 באוקטובר יש הרבה נשק. וגם צריך להגיד משהו לא נעים, אבל מאוד חשוב. יש ניסיונות מאוד רציניים להבעיר את מערכת היחסים בין יהודים וערבים בישראל, כולל לצערי, על ידי אנשים בממשלה, כולל השר לביטחון פנים. ולמרות כל הדבר הזה, לא התפרצה אלימות בין יהודים וערבים. ואני חושב שיכול להיות לזה שני הסברים, ואני רוצה להציג אותם ולהגיד איפה, מה אני חושב על המשמעות של שני ההסברים האלה. הסבר אחד שיכול להיות, להגיד, זה רק עניין של הרתעה ופחד. שני הצדדים פשוט מפחדים. הערבים פחדו אחרי 7 באוקטובר, מפחדים מהתגובה האלימה של השלטונות. הם הרי רואים את התגובה הקשה של המדינה, אפילו להתבטאות לגיטימיות ברשתות החברתיות. אנשים נעצרו על דברים שהם אמרו או כתבו ברשת החברתית. זה בצד הערבי. היהודים בטח בטראומה אחרי 7 באוקטובר, אולי מפחדים לפתוח עוד חזית בתוך ישראל. וזה הסבר אחד, וההסבר הזה הוא בעולמות של הפחד. אנשים פשוט מפחדים. אבל אני רוצה לציין עוד הסבר שבעיניי הוא נורא משמעותי, ואני כבר מקדים את המאוחר ואני אגיד שאני חושב שההסבר הזה הוא אולי מסביר יותר מההסבר הראשון. והוא שבעצם נרקמה כאן בחברה בישראל ב-10-15 שנים האחרונות סוג של ניצנים או התחלה של חברה משותפת ליהודים וערבים. ואנחנו בעצם ראינו שני דברים מאז 7 באוקטובר. קודם כל ראינו הרבה רצון ובעיקר הרבה מאמצים של הרבה גורמים בשתי החברות, גם בצד היהודי וגם בצד הערבי, למנוע אלימות. היו מאמצים של החברה האזרחית, של הפילנטרופיה, של ראשי רשויות יהודים וערבים, של המגזר העסקי, של ההנהגה הפוליטית הערבית בוודאי, וגם חלקים בהנהגה היהודית. היו קמפיינים ציבוריים גדולים. זאת אומרת, היה פה מאמץ, ואני מכיר את זה ממש מקרוב, היו מאמצים גדולים מאוד, מאז אפילו הייתי אומר, 10-11-12 באוקטובר, בשביל למנוע התפרצות של אלימות. והדבר השני שאני רוצה להגיד בעולמות של השותפות, שאם אנחנו מסתכלים על ה-10-15 שנים האחרונות, אז זה היה תהליך שבו הצלחנו לשלב, או להתחיל לשלב את החברה הערבית בכלכלה, בחברה, באקדמיה, ולייצר מצב שבעצם יש שיעור גבוה מאוכלוסייה שנפגש עם הקבוצה השנייה. מאות אלפי יהודים וערבים נפגשים על בסיס כמעט יומי, מעל מיליון, 2 מיליון פעם בשבוע, אני מדבר על אנשים במערכת הבריאות, בשוק העבודה, באקדמיה, במרחב המסחרי, במרחב העירוני. ואחד הדברים שהמחקר שלנו מצא, שהמפגש הזה, אם הוא נחווה כמפגש חיובי, הוא מפחית כוונות התנהגות שלילית.
כלומר, יש פה איזשהו עניין של מעגל, או עלול להיות מעגל שוטה. ככל שנפגשים יותר, אז הרגשות הם חיוביים יותר, אבל ככל שנפגשים פחות, אז הרגשות השלילים גואים, ואז גם נפגשים פחות, וזה מזין את עצמו.
נכון, ולשמחתנו מה שקורה הוא שבגלל שהגענו לשביעי באוקטובר במצב שבו יהודים וערבים נפגשים הרבה מאוד, בגלל השינויים שקרו בכניסה של הערבים לחברה, לכלכלה ולאקדמיה, יש כמות מפגשים הרבה יותר גבוהה. העובדה שנפגשים כל כך הרבה היא מייצרת איזשהו תהליך של הומניזציה. אולי אני אגיד את זה ככה, כמה אתה יכול לסנור את הרופא שמטפל בילדים שלך, את מי שעונה לך שאתה מתקשר לקופת חולים כללית, את מי שמנהל את סניף ארומה שאתה קונה את הקפה שלך בבוקר. עכשיו, התשובה היא שאתה יכול לסנוע אותו הרבה, אבל אתה כנראה פחות מאשר אם בכלל בכלל לא היית פוגש אותו. וזה כנראה מהווה גורם ממתן, תמר, שהיה כנראה משמעותי במניעה של ההתפרצות של האלימות.
אז רון גרליץ, אתה אומר, הנה יש יותר מפגשים ויש רצון הולך וגובר בחברה משותפת. מצד שני, אותו מחקר שלכם מגלה נתונים מדאיגים על ה... מחשבות של כל קבוצה לקבוצה השנייה. לדוגמה, מצד אחד רואים שהיהודים לא תומכים באלימות והערבים חושים שכן, וההפך.
נכון, את מתארת עכשיו את אחד הממצאים הכי משמעותיים שלנו. מצאנו שכל אחת מהקבוצות חושבת שבקבוצה השנייה יש אחוז תמיכה מאוד מאוד גבוה באלימות, אבל זה לא המצב. אנחנו גם כאשר אנחנו שואלים וגם אנחנו רואים שלא היו כמעט אירועים אלימים. אני אגיד שהתפיסה הזאת היא התפיסה השלילית כלפי הקבוצה השנייה, וגם העובדה שהיא תומכת באלימות, היא תפיסה לצערנו טבעית במצבים של קונפליקט, ובטח במצב הנוכחי ששתי החברות בעצם בטראומה קולקטיבית. היהודים בעקבות השביעי באוקטובר, הערבים בעקבות המלחמה, בעקבות מה שקורה בעזה, ובעצם קורים שני הדברים. גם יש רגשות מאוד שליליים, גם יש תפיסה מאוד שלילית של הקבוצה השנייה, אבל באותו זמן קורה משהו מעניין, הקבוצות האלה נפגשות הרבה מאוד, וכנראה שבגלל זה הרגשות השליליים לא יתרגמו לאלימות ברחובות. ואני חושב שהתובנה מזה, ואולי זו תובנה מאוד משמעותית, קודם כל כדאי לראות את זה כהישג, למרות שמערכת היחסים לא טובה, והאזרחים הערבים חווים רדיפה והשתקה ודברים מאוד קשים. אבל יש פה הישג שהוא תוצאה מזה שהצלחנו לעשות כברת דרך בחיבורים שבין אזרחים יהודים וערבים בחברה בישראל, ואני חושב שהמסקנה הנכונה צריכה להיות, זה צריך להמשיך ולחזק את השותפות הזאת.
אם נדבר במספרים שעולים במחקר שלכם, 10% מהיהודים תומכים באלימות כלפי ערבים, הערבים חושבים שמחצית מהיהודים תומכים בכך, 2% מהערבים ששאלתם, שיתפתם במחקר, העידו שהם תומכים באלימות כלפי יהודים, אבל היהודים מאמינים שכ-65% מהערבים תומכים בכך. עוד לפני שנדבר על ההשלכות, איך מבררים כזה דבר? שואלים את הנחקרים אם הם תומכים באלימות?
כן, אנחנו בהחלט שואלים, ואין ספק שהתשובה לגבי כמה אתה חושב שבצד השני תומכים באלימות, יותר קל לנו לחשוב אינטואיטיבית שהתשובה היא תשובה אמיתית, ובהחלט יכול להיות שכאשר שואלים ישירות על תמיכה באלימות, חלק מהאנשים חוששים להגיד את האמת, אבל גם אם אנחנו אפילו להכפיל את הממצאים פי 10, ונגיד, לא יודע, שבחברה הערבית לא 2% תומכים באלימות, אלא 20%, אוקיי, אני מכפיל פי 10, תראי עדיין את ההבדל בין זה לבין העובדה שבחברה היהודית חושבים ש-65% מהערבים תומכים באלימות.
אבל אולי יש פה גם עניין של הגדרות, כי תמיכה ואלימות אלו הגדרות קצת כלליות, לא?
נכון, תראה, אני חושב שבגלל שאנחנו רואים שבמציאות בישראל, אנחנו נמצאים עכשיו 5 חודשים מאז השביעי באוקטובר, כמעט לא היו אירועים אלימים, היו אירועים קשים, ויש קונפליקטים ברשתות, במקומות העבודה, ואפשר לדבר על זה, על אתגרים מאוד גדולים במרחבים המשותפים, כמעט לא היו אלימות, וזה אומר שהנתונים שמצאנו הם נתונים אמיתיים. ומה שמאוד מעניין, שלמרות זאת בשתי החברות חושבים שבקבוצה השנייה, חצי או רוב האנשים תומכים באלימות. זה מסביר למשלט הפחד של יהודים להיכנס ליישוב ערבו. אם אני הייתי חושב ש-65% מהערבים תומכים באלימות, אני גם לא הייתי נכנס ליישוב ערבי.
כלומר, אתה אומר שההשלכות של אותם רגשות ואותם נתונים שאתם מגלים במחקר, הם לא באים לידי ביטוי באלימות, אבל הם באים לידי ביטוי בהימנעות. הימנעות מקשר, הימנעות ממפגש.
בהחלט. הם באים לידי ביטוי בהימנעות, בוודאי בשבועות הראשונים אחרי 7 באוקטובר, וגם באים לידי ביטוי בהרבה מאוד קונפליקטים ומתחים שיש במרחבים משותפים, כי דיברנו עד עכשיו על זה שלא הייתה אלימות, שזה הישג, אבל יש קשיים מאוד גדולים במרחבים האקדמיים, יש קשיים במרחבים התעסוקתיים, קונפליקטים בקבוצות של עובדים, קונפליקטים ברשת החברתית, בקבוצות וואטסאפ של מקומות העבודה, וזה בעצם אומר שעל המובילים של המרחבים האלה, הוטלה פתאום אחרי 7 באוקטובר משימה נורא נורא מסובכת, לנהל יחסים מאוד קונפליקטואליים בין יהודים וערבים במרחבים האלה. אני יכול להגיד שאנחנו במרכז הקורט פעלנו באופן אינטנסיבי בשביל לסייע למרחבים האלה להתנהל, וזה אתגר גדול ומשמעותי, שאני חושב שבגדול המובילים של המרחבים האלה עמדו בו בכבוד, אנחנו רואים שהם המשיכו לתפקד המרחבים האלה.
הציפייה, לפחות בצד היהודי, היא הרבה פעמים בסדר, לא חושבים שתהיה אלימות, אבל אומרים, אולי יש איזושהי תמיכה שקטה בחלק ממעשים של חמאס, אולי אין מספיק גינוי, אתה נתקל בדברים כאלה במסגרת המחקר?
אני בהחלט נתקל בציפייה של הצד היהודי, בדיוק כפי שתיארת אותה. אני יכול להגיד שאם נסתכל רגע על הפרספקטיבה של האזרחים הערבים, אז אנחנו נראה פרספקטיבה אחרת. הם כמובן לא ביצעו את הטבח של 7 באוקטובר, הם התנגדו לו, הם גינו אותו, ההנהגה הפוליטית שלהם גינתה אותו מקיר לקיר, הקריאות של מוחמד דף לאזרחים הערבים להצטרף למאבק, זה היה בשביל באוקטובר בצהריים, הם דחו את זה מכל וכל, ולמרות זאת, האזרחים הערבים מואשמים כאילו שהם תומכים בזה. מהפרספקטיבה שלהם, ואני בהחלט מבין, זאת הרגשה מאוד קשה. אתה מואשם במשהו שאתה לא אחראי אליו, אתה מתנגד אליו. צריך גם לזכור שחלק מהאזרחים הערבים היו קורבנות של מה שקרה בשביעי באוקטובר. ועבורם האשמה הזאת, כאילו שהם תומכים בזה, מהצד שלהם, זה מאוד קשה.
רון גרליץ, לסיום, אני שומעת שאתה אופטימי סך הכל.
תראי, אני חושב שאנחנו בימים מאוד מאוד קשים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו מעולם, כברת הארץ הזאת לא יודע כל כך הרבה קורבנות, וזה מאוד קשה לי. אני חושב שבתוך מערכת היחסים בין יהודים לערבים / פלסטינים בתוך ישראל, חלק גדול מהאזרחים הערבים מגדירים עצמם כפלסטינים, אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד שגם בצל המלחמה הנוראית הזאת, הצלחנו לקיים מערכת יחסים מתפקדת. אני מקווה ומאמין שאנחנו נצליח גם להמשיך ככה.
רון גרליץ, תודה רבה לך שהיית איתנו.
בשמחה.
האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס דוד מרן, על הביצוע הטכני דני רוקי, חיים זקן וכן דהן, בצוות האורחים יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם, וגם לעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסקטים. מומלץ גם לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו אף פרק. אפשר גם להשיג אותנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו בשורות טובות.